30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, שי, מה קורה?
מעולה, מה נשמע?
ברוך הבא לרדיו סול, פרלמנט הנדלן.
איזה כיף.
איך הולך?
וואלה מעולה.
וואלה מעולה, בואי, אני חושב שאני 3 חודשים, אנחנו נסים לתאם איפשהו שתגיע לרדיו, ואז התייאשנו, אמרנו, טוב, לא נביא גם את בר. כי הוא זה כבר להביא אותו ב... זה תיאום אחר.
כן.
שי בדיחי. מי זה שי בדיחי?
וואו, שאלה גדולה.
כן, ככה בשביל המאזינים. לא, שמע, המאזינים שלי זה לא אותם מאזינים שצופים בתקשורת הרגילה. אז בטוח יש אולי 1 או 2 שלא מכירים.
אני אגיד ככה בקצרה, אז אני ככה שי בדיחי, בן 36, נשוי פלוס 1, אבא טרי.
טרי, טרי, נכון.
זה כרגע מרכז חיי. בנוסף, אני מתכן פיננסי ויזם.
מה זה מתכן פיננסי? טוב, רגע, סליחה. אחרי זה אני אשאל לך, מה זה מתכן פיננסי?
מצוין, אז בכלל במקור אני מהנדס תוכנה, מה שנקרא שרח. אוקיי, הייתי הבחור הזה בעבודה, ה-go to guy הזה, שאומרים לו, תגיד אחי, מה עשות עם הכסף? היועץ השקעות אמר לי ככה, היועץ פנסיוני אמר לי ככה, היועץ משכנתא אמר לי ככה. בולבל מרוב יועצים. אז בעצם ככה נכנסתי לתחום, התחלתי ללמוד ולקרוא, ועשיתי מלא קורסים, הייתי במלא הרצאות בכל הארץ, וקראתי המון המון ספרים, בתחומים שונים של השקעות ופיננסים, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
אוקיי.
ובאיזשהו שלב הבנתי שאני אמנם בעבודה כותב קוד, אבל יש הרבה אנשים שכותבים קוד כנראה יותר מוכשרים ממני, אבל בסוף, גם הכי מוכשרים שכותבים קוד, בסוף הם מגיעים עליי להתייעץ על כסף. ואז הבנתי שיש פה משהו, ואני צריך לעשות עם זה משהו. התחלתי להרצות בעבודה.
תפסת ערב על הבר, אחרי יום הייטק.
דווקא זה היה בזמן העבודה.
בזמן
העבודה. זה הייטק, איך זה? הייטקס.
הייטקס, כן. אני אף פעם לא הבנתי מה עושים בהייטק, דרך אגב. לא עובדים, נכון? יש מישהו אחד שעובד.
מקדמים דברים.
יש מישהו בהודו, חבר'ה שעובדים בשביל החבר'ה בארץ. פה הם עושים שיחות ליד המיניבר.
כן.
אוקיי.
זו, וככה זה התגלגל, ואז איזשהו שלב התחלתי לשתף את העולם במה שעובר עליי. זאת אומרת, פשוט פתחתי בלוג ביום בהיר אחד, והתחלתי לשתף כל דבר חדש שאני לומד. האמת שעשיתי את זה בהתחלה בעיקר בשביל עצמי, ואיזשהו שלב אמרתי, כבר הרבה אנשים שואלים אותי שאלות, אז במקום שישאלו אותי, וזה כבר נהיה מציק קצת, במקום שאלו אותי שאלות, אמרתי, לך תקרא בבלוג. אוקיי? לא היה פה איזה אג'נדה, לא איזה תוכנית, לא. סתם משתף את העולם מה שעובר עליי. וככל ששיתפתי יותר, נהיה יותר אנשים שאלו אותי שאלות. כי הם גילו, מה שנקרא, מגלה טפח, הם מקבלים טפחיים. אז בסופו של דבר, כאילו אנשים ראו, וואו, יש פה נושא שאני לא מכיר, אני יכול להרוויח ממנו כסף, או נושא שהוא חדש לי, וכמו שיש תמיד הסטנדאפ, שמישהו אומר, מכירים את זה, נכון? כן. אז כולם צוחקים?
כן.
אז יש הרבה אנשים שזה עובר להם בראש, אבל הם לא, אין להם עם מי לדבר על זה, פתאום הם מצאו דרך הכתיבה עם מי לדבר על זה, וככה זה התחיל להתפתח, משם זה קפץ, נפגשתי עם בר.
רגע, אבל אותו בלוג שכתבת, מי נחשף לבלוג הזה?
חברת
הייטק?
כן, החבר'ה מהעבודה, חברים, משפחה, ושאלה, אתה יודע, התחילו שיתופים. פעם, זה היה עמוד בפייסבוק, אז פעם עמודים בפייסבוק הם מקבלים חשיפה הרבה יותר גבוהה מהיום.
כן, היום זה...
כן, הם בית קברות. וזה הגיע לחשיפה מאוד מאוד גבוהה, ברמה שהתחילו לדבר עליי, אתה יודע, חברים של חברים של חברים, וזה היה בשבילי, וואו, מה זה? מי אתה? איך אתה קשור עליי ואיך הגעת עליי? וככה זה התחיל להתפתח, ו... התחלתי לקבל גם כל מיני הצעות מכל מיני אנשים. אוקיי, בוא לפה לא חינם, בוא ל... זאת אומרת, התחלתי לקבל במרכאות, אני אקרא לזה טובות הנאה. אוקיי, שוב, לא היה אג'נדה, לא היה עסק.
פתאום נהיית משפיען רשת, כן? בעל כוכך, שלא מכיר, לא מבין שאתה משפיע רשת, פחות לגמרי. יותר. ואתה... אנשים מתחילים להקשיב לך, נהיית הגורו שלהם.
כן.
ואז פגשת את בר.
ואז בר הציע לי חברות. אז
ששי ובר נפגשו.
כן, אז הוא פנה אליי, הוא פתח קבוצה, קראו לידע שווה כסף בזמנו, עדיין קוראים לה ככה, והיו שם 200 אנשים, ולי היו כמה אלפי אנשים בעמוד שלי, בחיסכון, והוא אמר לי, אם אני יכול לפרסם אצלו, והוא יפרסם אצלי. עכשיו, אני הייתי הדג הגדול במרכאות, הוא הדג הקטן, ואז אמרתי לו, האמת שזה לא כך מעניין, מה זה ייתן בכם? נפרסם באחד, אתה תפרסם באחד ונמשיך את דרכנו. אמרתי לו, עזוב אותך שטויות, בוא נשב לבירה. זהו. ואז הוא לא הבין, הוא לא ציפה לזה, כי בדרך כלל הוא שולח הודעה ואף אחד לא עונה, כי זה רוב האנשים.
אוקיי.
הוא לא ציפה שמישהו יגיד לו, בוא נשאר לבירה. מה שנקרא פה חשדתי. ונפגשנו. היה חיבור מדהים, מה שנקרא, אהבה מבט ראשון.
קליק. כן. בסוף עסקים עושים בקליק. כל דבר עושים בקליק.
כן.
זה לא...
וראינו שאנחנו באותו ראש, אני טיפה יותר מבוגר ממנו בכמה שנים, אבל הוא גם היה go-to-guy הזה בעבודה, בהייטק אחר. ויש לנו את אותה אג'נדה באמת לעזור לאנשים, ושוב, לא ניסינו לעשות פה עסק, שום דבר, ניסינו נטו לשתף את העולם עם מה שעובר עלינו, אוקיי? ואז יצא ככה שהוא טס לדרום אמריקה, לכמה חודשים, ואני ניהלתי את הקבוצה די לבד, אוקיי? הוא היה עושה בלילות, אבל זה
שעות הפרות. הוא בא עם ה-2000 שלו, חיפשנו לך בשביל שאתה תנהל. זאת הייתה האג'נדה שלו כנראה.
יכול להיות.
עוד מעט נבדוק את זה שהוא יגיע אלינו לשידור.
זהו, ומפה לשם, מ-200 אנשים, אנחנו מעל 200,000 איש, אוקיי? הקהילה הפיננסית הכי גדולה בישראל, בפייסבוק, להתפתח להמון דברים, יש אתר אינטרנט, ופודקאסט כבר מעל מיליון האזנות, וכולי וכולי, הרצאות פיזיות, וספר, ומשחק קופסה, והרבה מאוד דברים. ועדיין נשארנו עם אותה אג'נדה, לעזור לכל אחד ואחת, לקבל מידע פיננסי, ומה שנקרא שכל ילד יכול להבין. כי פעם איינשטיין אמר שאם אתה לא יכול להסביר משהו ילד בן 5, סימן שאתה לא מבין בעצמך, ואני מאמין שאם אני יודע להסביר למישהו אחר, זה לא תורם רק לו, זה גם תורם לי. אני מבין יותר טוב, כי הוא שואל אותי פתאום שאלות, ואני פתאום לא יודע לענות עליהם אולי. אולי אני הולך חוקר, אולי אני הולך מתייעץ עם קולגה, אולי אני הולך קורא את זה, וכו' וכו'. וכך אני גם מעשיר את הידע שלי, מה שנקרא תרתי משמע. אז זה ככה התפתח לעולם הזה. משם התגלגל לתולדה נוספת, מניטור, שזה עם יובל קליין, שגם היה פה בשידור.
כן, הוא היה פה. את האמת שהוא היה פה, אני מכיר אותו המון שנים, אבל שהוא היה פה, לא ידעתי שגם אתה איפשהו שם מעורב בסיפור הזה.
אז כן, אז הנה,
גילינו את זה.
דברים מתחברים.
כן. שתוכן מילואים עכשיו, נכון? עדיין תוכן מילואים?
כן, ברגע זה במילואים.
חמוד היובל, זה ג'ינג'י חמוד.
אז בעצם זה התחיל דווקא, יובל התקשר אליי בזה טיול מסביב לעולם, והוא התקשר אליי בוואטסאפ, אני זוכר את זה ממש טוב, ואומר לי...
נכון, הוא עשה שם טיול של שנה עם...
שמונה חודשים, כן.
ניסויים תוך כדי הטיול, משהו כזה.
לגמרי. כן. אז הוא אמר, אם היא לא הייתה בחול לפני שהתחתנתי איתי, זה היה בדיקה. ושם הוא הוציא באמת ניסויים. והוא התקשר אליי ואמר לי, בטלפון, שמע שי, יש לי רעיון מעניין, אתה איש, אוקיי? כשאני אחזור לארץ נדבר. עכשיו, הקשר שלי עם יובל, אני למדתי אצל יובל קורס נדלן. ככה נפגשנו.
במכללה, ברייכמן, לא? איפה הוא הביאו?
זה היה בבית האקדמי.
נכון, 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 בית האקדמי. ולא היית בקורס שלי של המשכנתאות? עשיתי גם כן שם בהרצאות קצת.
אני לא זוכר מי הביא משכנתא, לא, היה משכנתא מישהי, היה מישהי.
מישהי?
כן.
יובל בגד בנוי מישהי, אוקיי בסדר.
אז זהו, מפה לשם הגיע לארץ, התחלנו לפתח איזשהו שירות כזה באקסל, סטייל אבא עשירה בעני, נכסים, התחייבויות, הוצאות, הכנסות, ולא יודע, משהו לא היה זה, זה לא היה זה, נפרדנו כידידים, כל אחד המשיך את דרכו, אבל יש קטע כזה שאתה מרגיל את המוח לחשוב על איזה משהו, אז פתאום אתה שם לב לדברים, פתאום, נכון שאם יש לך איזה בים בצהובה, פתאום לכולם יש בים בצהובה?
כן, ברור.
אז זה בדיוק זה, אז פתאום שמנו לב, אנחנו פיתחנו את, כאילו, את האקסל העל נקרא לזה, סמנה שפתאום כל אחד רוצה שיהיה לו אקסל, למישהו יש אקסל שיעזור לי לוצאות הכנסות, למישהו יש אקסל שיעזור לי עם הפנסיה, עם המשכנתה, עם הדירות.
כי אתם מסתובבים באותם קהילות של האנשים שמחפשים, כי הקהילה שנקראת ידע שווה כסף, אז אנשים כל היום שואלים שם שאלות, ואחת השאלות על באמת, אני נמצא שם הרבה בקהילה, זה על עזרה בחישובי פנסיות, ביטוח לאומי, כמובן משכנתאות וכספים נוספים, ואז פתאום שואלים על ה... אתה מדבר, אוקיי, תעזרו לי עם האקסלים האלה.
לגמרי. וזה נהיה מאוד טרנדי. אז בהתחלה היינו עושים צילום מסך בוואטסאפ, אני שולח ליובל, הוא שולח לי סמיילי צוחק, הוא שולח לי צילום מסך, אני שולח לו סמיילי צוחק אחר. ברגע שנהיה המון סמיילים כאלה, הבנו, בוא נה, יש פה משהו. כאילו, זה... אנשים מבקשים איתנו לעשות שירות, שאנחנו יודעים לעשות אותו, ואנחנו לא עושים אותו. ואז אמרנו, רגע, אולי יש אפליקציה, איזה משהו שעושה את זה, זאת אומרת, מה, אני עכשיו אעשה אקסל ואתחיל לשלוח למלא אנשים? ואז התחלנו לחקור, קראנו מעל 60 אפליקציות בכל העולם, וגילינו שאין אפילו אפליקציה אחת בעולם, לא בישראל, שיודעת להכיל תיק השקעות של שי בדיחי ויובל קליין. לא קיימת, אגב עד היום.
שתיק השקעות זה לא, אתה יודע, אנשים אומרים תיק השקעות, זה לוקחים את זה לעולם של שוק ההון, אבל תיק השקעות אנחנו מדברים גם על נדלן, ועל הכל. פנסיות, ועל קרנות השתלמות.
וקריפטו, והלוואות, ומה שיש לך בבנק, ו...
כל דבר שהוא חוץ, לעולם, כן. חוץ מבגדים ומזון, אפשר להגיד.
כן, לגמרי.
כן.
כל מה שאתה שם בהצהרת הון בעצם.
כן, אני מפחד מהמעטפה הזאת שתגיע, לדעתי היא תגיע השנה.
אז מפה לשם אמרנו, בוא נעשה איזה ניסוי קטן. ראינו שיש... כל מיני שירותים כאלה ואחרים שהתחילו בעצם להגיד לעולם כאילו יש כבר משהו בנוי, אבל בעצם עדיין לא בנוי. ואז למעשה קרה משהו מעניין. שילמנו לאיזה מישהו בפייבר, זה 2,000 שקל, שעושה סרטון, כאילו אפליקציה כבר קיימת. כזה משהו מגניב, 30 שניות, הרמנו את זה ביוטיוב, שמנו בעמוד פייסבוק, ומהר מאוד, אוקיי, הצלחנו להשיג 700 אנשים שהשאירו מייל. זה מטורף, אפילו היום אני קשה.
700 אנשים על משהו שלא קיים.
משהו שלא קיים. כשאנחנו מראים, עוד רגע זה יוצא. אין לנו כלום ביד.
אוקיי.
ואז אמרנו, אוקיי, יש פה ביקוש באמת קשה. היה לנו מלא הודעות וואטסאפ. אחר כך עשינו את הדבר הזה. שיעור מייל שכשזה יצא לפועל, הם רוצים שנשלח להם את המוצר. יאללה, בוא נעשה את המוצר. אוקיי?
Head start.
כן. אז התחלנו, חיפשנו שותף טכנולוגי, מישהו שגם יעשה את זה בפועל. והתחלנו לעבוד איזשהו אפיון, ובהתחלה זה היה איזשהו אקסל, ועבר בין חברים ומשפחה, וכל מה דייקנו, ובאיזשהו שלב יצאנו עם זה לעולם, ואנחנו עם זה כבר 4 שנים, אוקיי? כמו כל סטארט-אפ, אנחנו נאבקים בסופו של דבר ליצור את המוצר שהוא באמת הכי טוב, ואני מרגיש בדיוק ממש עכשיו, השבוע הגענו לתפנית מאוד משמעותית, אנחנו הולכים לפרוץ בגדול, זה ככה התחושה שלי רגע לפני 2024.
מדהים.
זו השנה, אוקיי? התחלנו ב-2020, ועד 2020 היה התחלה, בדיוק בקורונה, ועכשיו אנחנו מרגישים שהגענו, מתחילים להבין באמת מה הדבר הזה שכולם צריכים, בעצם מקום אחד לחבר גם את הבנקים, גם שוק ההון, גם נדלן וכו' וכו', פנסיות, וכל זה בצורה אוטומטית, ולתת תובנות חכמות, שבעצם זה אותו שי של הרבה שנים לפני, שפנו אליו בעבודה, אבל פשוט כל המוח נמצא באפליקציה, אוקיי? ולמוח לא רק של שי, מוח של הרבה אנשים, כל אחד מומחה בתחומו, אז ביחד אנחנו יכולים להיות הרבה יותר חזקים, ובעצם לעזור לאנשים להגדיל את ההון שלהם. זה למעשה הרעיון.
מדהים, מדהים. אז אתה אומר, 2024 זאת תהיה שנת הפריצה. עכשיו לגמרי. זה שנת ההתחממות,
כן.
נקרא לזה. באמת, האמת, נכנסתי קצת לאתר, לא ראיתי את האפליקציה, אבל נכנסתי לאתר, וקצת להבין בדיוק איך זה עובד, ובאמת זה לוקח את כל הנתונים. אני יודע שגם יש אפשרות היום, באופן אוטומטי, לתת הרשאה, שהמערכת גם תעשה לי סליקה בכל המערכות הפיננסיות שלי.
כן.
סליקה מובטחת, כמובן, באישור בנק ישראל, זה לא שאתה נכנס...
זה עבר לרשות לנהרות איך, אבל כן, זה, אנחנו עוד שבועיים יוצאים עם הפיצ'ר הזה בדיוק, אבל כן, זה הכל מובטח, מן הסתם זה read only, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר.
כן, אבל היא תדע לקחת ולנתח למעשה השקעות שיש לי בבנק, השקעות הפשוטות, נניח פקאמים, כאלה שלא עושים שום דבר.
לגמרי.
מול הלוואות... או מינוסים מאוד מאוד גבוהים, אולי תבוא ותגיד לי, עופר, למה אתה נמצא במינוס ומשלם 18% על המינוס שלך, ויש לך כנגד 20,000 שקל בפקם שעושה 1%, בוא תכסה אותו אחד מול השני, סתם עולה לי בראש, או שתגיד לי, ההלוואה הזאת הגדולה שלקחת על הרכב, כדאי לך למחזר כי היום הריביות ירדו, תיתן לי איפשהו סוג של צ'קאפ פיננסי.
לגמרי. זאת אומרת, כל הזמן, זה כאילו החבר הפיננסי הכי טוב, שהתחק כל הזמן, והוא כל הזמן מסתכל על הנתונים שלך, 24-7, אוקיי?
הסטוקר הפיננסי.
וכל הזמן אומר לך, מה אתה יכול לשפר? עכשיו, גם הדברים משתנים בעולם. הריבית עולה, האינפלציה משתנה, אתה, הכנסה שחלת, לא הפקעת לפנסיה, כן הפקעת לפנסיה, לפעמים אתה יכול לעשות שינוי קטן במסלולים, בקרן השתלמות, ואני מגדיל לך את הנטו, אוקיי? בלי לשנות הסיכון. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אוקיי? שאין לנו כבני אדם יכולת לעזור ככה באנשים אחד על אחד, אבל מערכת חכמה, אוקיי, שהזנו לה את מה ש... אגב, יש מה שעושה יותר טוב ממני, אוקיי? כי אני צריך לחשב את זה עכשיו, אני בן אדם, אני יכול לטעות. המערכת היא כבר חשבה הרבה אנשים, היא כבר פחות טועה.
גם הזמן שלך, ברגע שאתה יכול לטפל בן אדם אחד ברגע אחד, המערכת הזאת יכולה לטפל במקביל בכולם, פחות או יותר.
בדיוק.
מדהים, מדהים, מדהים. יפה.
וזה הביא אותנו ככה, ממש לפני המלחמה, הגענו לקליקת הנדלן.
כן.
אנחנו פה בנורים על נדלן, אז ככה בקליקת הנדלן, זה איזשהו רעיון שהתגבש לו ככה עם הזמן. בן סולומון היקר, ככה פנה לנו בידע שווה כסף, אליי ולבר.
וגם אז גילית שהוא מכיר את יובל בטח, ולא ידעת שהוא חבר של יובל.
לא, האמת את החיבור הזה כבר הכרתי לפני כמה שנים, כן?
אוקיי.
אבל איכשהו באמת חיבור מאוד טוב, וזה גם משהו שאנחנו לפעמים נתפסים כאנשי שוק ההון, אוקיי? וככה צריך לעשות את זה עם האנשים הנכונים, אוקיי? בסוף זה הכל עניין של השותפים הנכונים, ובן מאוד מאוד מבין בנדלן, ויש לו המון המון ידע וניסיון, ואז אמרנו, איך אנחנו יכולים ביחד? אנחנו יש לנו קהל מאוד גדול, שאנחנו רוצים לעזור להם. אנשים רוצים לקנות נדלן. אז בואו נקנה את נדלן בצורה הנכונה. אז מה שאמרנו שנעשה, אנחנו בעצם ניצור קליקה, אוקיי? עם בעצם מערכת שאני יכול לקנות, במרכאות אני אומר, דירה ולחיצת כפתור כמו שוק ההון. זאת אומרת, אני מביא פה את כל המומחים, בין אם זה שמאי, יועץ משכנתאות, בין אם זה עורך דין, רואה חשבון שיבדוק את הקבלן שלא שוט רגל חלילה, עושה כל מיני בדיקות כאלה ואחרות, בודק את המפרט של הדברים וכו' וכו' וכו', וכמובן משיג הטבה, משיג איזשהו דיל טוב, מסע ומתן, אם אני קונה 20 דירות ואתה קונה דירה אחת, כנראה שיהיה לי יותר קל להשיג בחיר יותר טוב. ולפעמים עוד כל מיני דברים, כל לפני הזמן, כל מיני דברים שבמימון, שאתה... אתה מבין בזה ממני, ואתה גם מנסתם איתנו אחד המומחים בקליקה, אז בסופו של דבר, זה משהו שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים, וכל מי שככה יושב על הגדר ומתלבט ולא יודע איך להתחיל, אנחנו עושים לכם את כל העבודה.
כלומר, קליקת הנדל"ן, אני בא כקבוצת קנייה, מאוד מאוד חשוב לחדד, קבוצת קנייה, קבוצת כוח. כשאתם, כקליקה באה ובודקת פרויקטים מסוימים, משיגה דיל טוב למספר דירות, ומציגה את זה לחברי הקליקה, סלש, בהתחלה זה לחברי הקליקה, לבורד של הקליקה נקרא לזה, שבוחנים, בודקים וכו', ואז מציגה את זה לקהל של הקליקה.
לגמרי.
כלומר, למועדון לקוחות של הקליקה, שהוא חלקו זה ידע שווה כסף גם.
כן.
אותה 200 ומשהו אלף איש.
כרגע זה עוד מתחת לרדאר, אבל כן.
כרגע, אני, דרך אגב, אני חושב שזה מצוין, זה מתחת לרדאר. בתור אחד שליווה את הפרויקט הקודם, אני חושב שאיכות הלקוחות שלכם הייתה טריפל איי, בגלל שזה היה מתחת לרדאר. כי ברגע שזה יעבור להיות מעל הרדאר, הצטרפו המון המון לקוחות שממש לא רלוונטיים לפרויקטים האלה. וזה ישרוף המון המון משאבים לדעתי בכל מערכת הסינון.
כן.
ובסוף זה... זה משהו שאולי צריך להגיד זה קודם, אבל בסדר. ואז פרויקט ראשון היה הצלחה, אני חושב.
הצלחה מסחררת, מכרנו 20 דירות באיזה 3 שבועות. הצלחה גם ליזם, גם השגנו באמת דיל מאוד מאוד טוב. יאללה, אפרופו, הנה, בר קנה בפרויקט באשדוד, וזו אותי במילה באזור ה-2.7 פלוס מינוס, היום באותו פרויקט נמכרים כבר ב-3.05, סדר גודל, אנחנו נראים פה על 300, 300 וקצת, אלף יותר, בכמה חודשים, כולל המלחמה, אז באמת הצלחנו, ואני לא מדבר עוד על הדילים מעבר ש...
אני חושב שברגע שאתה, זה כשבן אדם בא, אני מלווה לקוחות מאות בשנה, כשבן אדם בא ואומר שלום, אני רוצה לקנות דירה מקבלן, הוא נפגש עם איש המחירות, הרי פולפל כזה או אחר, ומוכרים לו דירה. אז הוא יכול להיות שהוא יתמקח קצת על המחיר, ויקבל עוד חצי חנייה, ועוד מחסן, ועוד כל מיני פיצ'רים ודברים כאלה. אבל הוא לא יביא את העורך דין שלו, ויבדוק, סליחה, את הרואה חשבון שלו, ויכנס למספרים ולנתונים הפיננסיים של החברה, במיוחד בתקופה שאנחנו כבר מדברים שנה וחצי, שקבלנים, הדירוג אשראי שלהם נפגע קצת אצל הקבלנים, לא מדבר כבר בחודשיים, 3 חודשים כמעט, האחרונים. הוא לא מביא את השמי שלו, נכון? כי זה פרויקט יד ראשונה, לא צריך שמי כעיקרון.
נכון.
אז הוא מסתמך על האיש מחירות שמספר לו שפה יבנו פארק יפה, ופה יש תחבורה ציבורית עתידית, ופה רחבל, אני יודע כבר מה, אני שמעתי הכל כבר. אני כבר לא מדבר כבר על העורך דין, שהרבה פעמים החבר'ה מוותרים על העורך דין גם, ברכישה מהקבלן, כמו שלם את ה-5,000 שקל לעורך דין של הקבלן, והוא חושב שהוא קנה בזה את עולמו, זה לא נכון. אז פה אתם באים, ואתם באים, הנה, הבאנו חבילה, הבאנו רואה חשבון, שבוחן את העסקה, בוחן את הקבלן, את האיתנות של הקבלן, תוכות BDI, איתנות פיננסית, כל הדברים האלה, שמאי שיבחן על באמת את האזור, ייתן, אני זוכר, ראובן בחן את העסקה ונתן אפילו הערכות לגבי סחירויות עתידיות ובהווה בפרויקט הזה. ויש את סגי, העורך דין, שהוא גם נכנס ועשה את המסע ומתן במכה אחת לכל אותם 20 רוכשים. הוא לא... אף כולם קיבלו כחלק מהדין הזה, את הכל, לא מדבר כבר על ייעוץ משכנתאות המקצועי שלי, אבל הכל היה להם מאוד מאוד ברור העסקה.
לגמרי. זה מאוד מאוד מובנה, זה מאוד תהליכי, במיוחד מי שקונה פעם ראשונה, שקנות מקבלן פעם ראשונה, יש המון המון דברים לדעת, אוקיי? זה אפילו, זה נראה כאילו זה יותר פשוט מדירה יד שנייה, כי המסע המתן הוא כזה קצת אחר, אבל זה הרבה יותר מורכב, יש המון המון דברים לדעת, יש את רנת רחוב אדם אימון, מאוד מאוד...
כי האנשים חושבים שקולים מקבלן, יש ליווי בנקאי, אז הכל טוב. וזה חדש. חבר'ה, שנייה חכו, זה לא תמיד. ואז הם מגיעים למשרד לחתום על החוזה, ורואים שהם צריכים לחתום על 150 עמודים, אני יודע. והם פתאום יש את המפרט הטכני וכל ה...
יש המון המון דקויות, וקשה לרדת לכל הדברים, במיוחד אם אתה לא מנוסה.
טוב, אנחנו נצא להפסקונת קלה של שיר, להתרעננות קלה. ונשוב, נדבר, ננסה לסכם קצת את 23, אולי תחזית ל-24, נכון? או שנקפוץ השאר ל-25, מה אתה אומר?
יאללה.
שידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, איפה זה? שי, מה המצב שי?
מעולה, מה קורה?
נהדר, אמריקה, שמענו קצת אמריקה. כן, חלומות. 2023 הסתיימה לנו ב...
סך הכל לא רע.
כן, לא, לא, לא.
דיברתי פיננסית, לא דיברתי...
בוא נדבר פיננסית. נדבר פיננסית בשאר המובנים, הסתיימה, תודה לאל שהסתיימה, אני מקווה ש-24 לא תהיה ככה. אבל פיננסית היא הסתיימה בסדר, למרות שהיה לנו קצת מפלות, ריביות מאוד עלו בשנה הזאת, שזה השפיע על כולם. איך זה השפיע דרך אגב העולם של הריביות על העולם הפיננסי, השווקים? הדברים האלה.
אז סך הכל, אם אני אסתכל רגע שיר אמריקה, אז נתחיל מאמריקה רגע, אז נסתכלים ככה על ה-S&P, אז בסופו של דבר היה עלייה, גם נסתכל על עולמות שלא קשורים כל כך לריבית, אבל חשוב גם לציין גם אותם, גם הקריפטו, בסופו של דבר מתחיל לחזור לעצמו, אוקיי, ביטקוין וכולי,
כלומר, כל הנפילות שזכינו לראות אותם אזור מרץ 22, שהתחילה המלחמה באוקראינה, אז היו נפילות מאוד מאוד רציניות. אנחנו כבר אחריהם, כלומר, הם קודם כל התאזנו, נכון?
כן, כן, לגמרי.
התאזנו פלוס.
כן. ומן הסתם, היום השחור, השבעה באוקטובר, השפיע מאוד מן הסתם על השווקים בישראל. יש גם איזה תיאוריה שיש כאלה שידעו שזה, מתי זה יקרה ועשו מזה כסף. אני לא יודע אם זה נכון או לא. אבל בשורה התחתונה, כן רואים התאוששות של השוק. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו כן מתחילים לחזור לסוג של סטטוס קוו מבחינת העסקים, מזה שאני זוכר על עצמי, אני שלושה שבועות הייתי בהלם.
אני חושב שכולם היו שלושה שבועות בהלם, וכולם הבינו ש... כנראה המלחמה הזאת זה לא מבצע של שבוע, דרך אגב מאוד הזכיר את הקורונה, כי איך שהתחילה הקורונה והסגר הראשון, היה גם פה הלם מוחלט. חודש שלם, הכל קפה פחות או יותר.
בדיוק.
ואחרי זה התפח, עזר למעלה פלוס, פלוס.
כן, אז עכשיו מתחיל להיות סוג של שגרה, זאת אומרת אנשים מנסים להיכנס לשגרה, קשה להיכנס לשגרה, אבל מנסים להיכנס לשגרה, ואני חושב שזה גם חשוב להיכנס לשגרה, כי בסוף... החשבונות לא עוצרים, אוקיי? זאת אומרת, עסק שיש לו חנות פיזית, הוא שלם את הארנונה, אוקיי? אגב, יכול להיות שיקבל לפעמים עזרה מהמדינה, אבל הוא משלם את הארנונה קודם כל, אחר כך...
עזרה מהמדינה לוקח לזמן.
כן, זה לא מיידי. בדיוק אתמול נפגשתי עם זוג לקוחות שיש להם מפעל בסדרות, חודשיים וחצי סגור לגמרי, ועכשיו יש איזה עובד אחד, ויש עבודה. אבל יש עובד אחד ש... וכל השאר חלק במילואים, חלק בכל מיני מצבים כאלה ואחרים, רפואיים, אז מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לחזור לשגרה, גם כשמנסים, תלוי איפה אנחנו נמצאים וכו', ואיזה תחום. אבל אני חושב שמאוד חשוב בשביל המשק, בשביל להצמיח את הכלכלה ככה בארץ, בשביל לשמור ככה על האחדות של כולנו. ובסוף זה מה שמניע, בסוף אם אנחנו רוצים לקנות נדלן, צריכים שיהיה לנו כסף, צריך גם להסתפר אצל הספר, וגם לקחת שיעור פרטי לילדה, וגם לקנות ירקות במקולת, וצריך לעשות את... להעביר כסף מאחד לשני בסוף כדי ש...
זה ההתגלגלות של השוק, ככה השוק עובד. זה החמצת של השוק.
לגמרי.
הכסף שעובר מאחד לשני.
אז אני ככה דעתי האישית, אם אנחנו עכשיו גושים רגע שנייה לעתיד, ל-2024, אני חושב שיהיה פה, לפי דעתי, איזשהו פרוספריטי מטורף, יהיה פה צמיחה מאוד מאוד גדולה, זה מה שאני מאמין. גם אני מרגיש שזה ברמת האווירה. אני חושב שמשהו פה השתנה בנו. ככה זה התחושתי האישית.
פעם המדד לאווירה זה מה קורה בשדה תעופה בנתב"ג. היום קצת יש פחות טיסות, אז אתה לא מבין את המדד שזה, אני חושב שזה חלק, זה מדד האושר, זה עובר שם בנתב"ג.
כן.
האושר בעין ואלף.
ואני חושב שיש, נוצרו בו כל מיני... נקרא לזה מצבים, הזדמנויות, בין אם זה גם בשוק ההון, שיש כל מיני חברות, כמובן לא נציין שמות לא המלצות, אבל כל מיני חברות שבעצם נסחרות מתחת לשווי שלהם, אוקיי? שוב, בגלל הסיטואציה, בגלל המצב, אוקיי? שיכול להיות שזה הזדמנות, לפעמים זה גם לא הזדמנות, אבל זה משהו שאולי שווה לפעמים מחקר, וגם בעולם הנדלן, אוקיי? אפשר לראות כל מיני... זאת אומרת, הביקוש, פעם בדקתי ביקוש, אני לא זוכר בדיוק את התקופה המדויקת, אבל ביקוש לאחרונה עלה ב-200% בחיפוש לפי מדלן, בחיפוש לסחירות בדירות עם ממד. אוקיי?
זה ברור, זה ברור. אנחנו דיברנו כאן לא פעם, דרך אגב, שהיום גם מי שיש לו השקעת נדלן בדירה ישנה. כך בחיפה, בדימונה, במקומות כאלה שאין שם ממדים, עדיף לדיירים להתאגד, לבעלי הנכסים, לקנות חדר מוגן, אתה יודע, השקובית כזאת שמביאים, לשים את זה בגינה, זה מעלה את השווי של הדירה. כבר. היום גם אפשר לשפץ ולהוסיף, יש תקנים של ממדים שאפשר להוסיף אותם מאוד מהר. לא צריכים עכשיו אישורים של 3 שנים. אפשר בשלושה חודשים, אפילו פחות, לשים ממדים לדירה עד קומה שנייה, אם אני לא טועה, בלי, עם מטרים פשוטים. יחסית, תאר לך מה זה עושה לדירה, מה לשווי. שזה מדהים.
אז כן, יש גם בהקשר של המימון, בטח אתה מכיר שאפשר לעשות מימון לצורך ממד, אוקיי? היה ראית החוק של בנק ישראל שאי אפשר בעצם למשכן דירה עם משכנתה רגילה, לא הלוואה לכל מטרה, אבל אם זה לצורך ממד, אז כן נותנים עכשיו, אני זוכר בבנק הפועלים, אני לא טועה.
זה לטובת שיפוץ, יותר מקלים, יותר, דרך אגב, תמיד נתנו לטובת שיפוץ, עכשיו כולם מנצלים את זה שאפשר, אתם רוצים ממד, בואו אני אעזור לכם משכנתה. היה לי דרך אגב לקוחות שאמרתי להם, עזבו, אל תיקחו את זה ממשכנתה, יש לך אפשרות לקחת את זה מהלוואה אחרת, קצת תעשו משם, ובסוף צריך להסתכל על זה, אבל כן, יש... זה הדברים האלה, ואנחנו מסתכלים, זה סחירות, אמרת שיש עלייה של 200% בחיפוש לדירות עם ממדים, ודירות בלי ממדים, השלט להשכרה עדיין נשאר. שם המחיר דווקא יורד, אני חושב.
כן.
מצב וביקוש.
כן, זה הגיוני, זה הסיטואציה כרגע. אני חושב שבאיזשהו שלב, זה כבר, זה יתאזן. אוקיי, שאנחנו נכנס לשגרה באמת אמיתית, ושמה שנקרא נהיה אחרי המלחמה בניצחון מוחץ, עזרת השם, אז נוכל לחזור באמת לשגרה של אנשים גם יחזרו למקומות ש... שהם גרו בהם, כי יש המון נפונים עדיין, זאת אומרת, יש אנשים שלא ראו את הבית שלהם המון, המון זמן, ויש אנשים שגרים בבית שלהם רגיל, והם לא מרגישים את זה בכלל.
כן, שמע, אני עכשיו חזרתי מהשכרה, שהיא מפונה, היא גרה במלון טבריה, כבר חודשיים ונמאס לך פשוט, לא... יש לנו חברים מרמות נפתלי, שהם כבר 3 חודשים כמעט נמצאים באיזשהו... צימר של המשפחה באיזשהו מקום אחר, הם לא רצו ללכת למלון עם כל היישוב והבלגן הזה. זאת אומרת, אני כבר 3 חודשים עם אותם בגדים, כי...
כן.
זה לא, זה נחמד שזה צימר ביום יומיים הראשונים.
נכון.
זה החדר 4x4 עם 2 כלבים, 3 חתולים, 2 ילדים. זה לא עובד, זה באמת... זה ישנה. אני חושב שבכלל, ברגע שאנחנו נעבור את מה שאנחנו עוברים, בעולם הנדלן... יהיה פיצוץ אוכלוסין במרכאות. כי אם עד היום הסתכלנו על אנשים, המלחמה הרי לדעתי היא חייבת להסתיים בניצחון מוחלט. כלומר, לא, אני מקווה, לא בסוג של סטטוס קוו, לא בסוג של הפסקת אש. כלומר, ביטול האיום שיש לנו כיום. והיום, עד לפני חודשיים, ששמעת מישהו שאומר לך, אני הולך לגור באחד היישובים, הסתכלת עליו, אמרת לו, מה ככה, מה אתה, זה עזה, זה, אתה יודע, אנחנו... פחות אנשים גרו שם, אבל ברגע שיהיה ניצחון מוחץ, אני אקרא לזה, אנשים לא פחדו לגור שם. ואז גם שם המחירים יעלו. וגם שם התחילו בניות. ואיך אמר לי מישהו, יש לי חבר מיישוב יבול, גם כן בעוטף, שמפונה כרגע, הוא אמר לי, מה, אני חוזר לשם, המחירים יעלו פי 2, כי המדינה עוד תפתח אותנו עוד יותר. תיתן לנו פיתוח ופיתוח ופיתוח, כלומר, זה מה שיקרה לדעתי בתחום של הנדלן.
כן, אני מסכים.
והתחום דרך אגב הזה, בסופו של דבר הוא גם משפיע לדעתי גם על תחום המניות, תקן אותי אתה, כי כשחברות נדלן עושות יותר כסף, אז כל ה... סלי מניות שלהם הם גם גנולות בדרך כלל, נכון?
גם, אני יכול להגיד, לא, בלי להגיד שמות שלא פה המלצות, אבל חברה שעכשיו אנחנו בוחנים פרויקטים בקליקת הנדלן, אז אני מושקע בה גם, במקרה לא במקרה, בתיק השקעות שלי, ועשה 70% בשנה האחרונה סדר
גודל. בזכות קליקת הנדלן.
תתרום לזה, כן.
כן.
לא, אבל כן, בסוף הרי... שוק ההון זה לפי הדוחות הכלכליים, ואם יש יותר מחירות, והקצב יותר גבוה, ומחירים יותר גבוהים, ועומדים ביעדים, אז כן, כמובן המחיר קופץ.
אז האם להשקיע בנדלן או להשקיע במניות? מה אתה אומר?
אני תמיד בעד גם וגם. תמיד צריך שיהיה לנו כסף נזיל, אוקיי, מצד אחד, וסכומים גדולים, אנחנו רוצים שיהיה לנו ביטחון, בסופו של דבר בנדלן. ומבחינתי, איך שאני מסתכל על זה לפחות, אם יש לי סכומים קטנים שאני חוסך כל חודש, אני לא יכול לקנות אותם באמת נדלן.
נכון.
אוקיי? אני יכול אולי שזה ישמש לי כהחזר למימון כזה או אחר, אבל
או
גם...
או מחיר למשתכן כן. כזה, שפתאום גייסתי 150 אלף שקל, אני יכול ללכת למחיר למשתכן אם אני זכאי.
כן. אז אני כנראה אשקיע זה בשוק ההון, אוקיי? לטווח זמן יותר ארוך, וכשאני אצבור סכום מספיק משמעותי, יכול להיות שאני אעבור עם זה נדלן, או שאני אשאר עם זה, בסדר גם אשאר עם שוק ההון, הכל טוב. אבל אני תמיד אוהב את הגם וגם, אוקיי? שגם יש לי כסף נזיל מצד אחד, וגם פיזור. אוקיי, בסוף שאני קונה דירה ספציפית, אני שם המון און במקום אחד, אוקיי?
נכון.
לא, כנראה לא הייתי קונה עם אותו און, מניה ספציפית. אוקיי? כי זה סיכון מאוד גבוה. גם אם זה מנהיה מאוד טובה, יכול להיות שזה יהיה בוננזה אם אני אעשה את זה, כן? אבל יכול להיות גם שלא. גם אם חברה היא מאוד, מאוד 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 יציבה, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה מחר בבוקר, והשווקים מגיבים מאוד מאוד מהר. אוקיי? גם אם יהיה עכשיו ירידה בנדלן, זה לוקח זמן. הרבה זמן. אוקיי? כי אין בעצם טיקר שנמצא על הקיר אומר כמה הדירה שלי שווה. בסוף זה, אני צריך רק בן אדם אחד שיבוא. והסכים למחיר שלי.
כן, גם מסתכל. בעולם, איך שאני מסתכל על הנדלן פה, אז יש לנו את הנדלן למגורים, ששם אני גר. אז זה לא מעניין אותי, למרות שאנחנו ישראלים ואנחנו רוצים לדעת בכמה אנחנו נמכור את הדירה שאנחנו עוד לא קנינו אותה. הדירת מגורים פחות מעניינת לדעתי. אבל הדירה להשקעה היא כן עניין שלי, היא כן מעניינת. ויכול להיות שזה בדיוק כמו נדלן. עכשיו אנשים פחות קונים דירות להשקעה, ואם אני עכשיו לחוץ ואני רוצה למכור את הדירה שלי, כי אני צריך עכשיו כסף למשהו אחר, אז יש את האנשים הטובים שחכו על הגדר, הבינו שאופר לחוץ למכור את הדירה שלו להשקעה, ויעקצו אותי במרכאות, ואם חשבתי שאני ארוויח עליה 300 אלף שקל, כנראה אני ארוויח רק 200, זה סבבה. אבל יכול להיות שגם בתקופה אחרת, אם אני אחכה עוד קצת שהשוק ישתנה, אז גם היא יכולה לעלות. אבל זה עניין של נזילות בסוף. כי מניה דרך אגב, אותו דבר גם מניה, אני יכול למשוך את הכסף, כי אני צריך עכשיו את הכסף לא יודע מה. לבר מצווה של הבן.
אגב, אם אנחנו שוב גולשים רגע עוד דקה, אנחנו ב-2024, אז אנחנו כבר, אם אני לא טועה, בערך 4 החלטות ריבית אחרונות, הריבית נשארה בעינה.
נכון.
וזה אומר משהו, אוקיי? זה אומר שכנראה אין כוונה לעלות, זה מצד אחד, כי אחרת למה משאירים את זה כל מיני אותו דבר. מצד שני, הצפי הוא לירידה, אוקיי? זה הצפי של בנק ישראל, אוקיי? שב-2024 הריבית תרד. עכשיו, זה אומר שגם הצפי הוא גם שזה בסוף מטרה להימחר באינפלציה, אוקיי? שגם האינפלציה תרד. זאת אומרת שיהיה לנו בעצם יותר זול לחיות פה, אוקיי? זאת אומרת, יכול להעלות את רמת החיים. כי נהיה מאוד מאוד יקר לחיות פה בזמן האחרון, מה שנקרא. מרגישים את זה בסופר, מרגישים את זה בכל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו קונים. אפילו בדלק, סתם הסתכלתי, אני אומר, וואי, איזה מחירים, אני כבר לא זוכר, כאילו כאלה מחירים
גבוהים. תעבור לחשמלי, זה יותר זול. אין לי מושג כמו לדלק, אני על חשמלי כבר כמעט שנה.
זה בקנייה הבאה. אז יש צפי לירידת ריבית, אוקיי? שזה גם הסממנים של עכשיו, וגם מה שבנק ישראל אומר. זה מצד אחד. מצד שני, כרגע, כמו שאתה אומר, יש פחות אנשים שמוכרים דירות. הקבלנים עצמם, הריבית עלתה להם בצורה מאוד משמעותית, אגרסיבית. קשה להם לעמוד בהלוות. זה הלוות של מיליונים, ריבית מאוד גבוהה, אוקיי? יש אנשים שבכלל, גם אם היו רוצים לקנות דירה, הם במילואים, חצי מהמדינה במילואים. גזמתי, לא חצי, אבל הרבה אנשים נמצאים במילואים, אוקיי? גם אם רוצים לקנות דירה, זה קשה לשלב את זה. זה קשה, אוקיי? קשה לשלב את התהליך הזה. משהו שברגע שהמילואים הסתיימו, הריבית תרד, אוקיי? והסתדרו גם העניין של הפועלים, אוקיי? זאת אומרת, גם עכשיו יש המון, המון...
יש חוסר של קרוב ל-100,000, 80,000 פועלים.
שזה מטורף, אוקיי? זה מספרים פסיכיים שלא לא ראינו דברים כאלה. יש המון, המון סממנים לזה שזה הולך להתפוצץ למעלה. אז מי שעכשיו ככה יותר חושב בצורה מושכלת, ומבין שעכשיו זה הזמן לקנות, אוקיי? כי אחר כך, אוקיי, אני לא נביא ונבואה ניתנה לשוטים, כן? אבל אני מנתח את הסיטואציה, אחר כך כנראה זה יקפוץ בצורה מאוד משמעותית, ועכשיו יותר כעסות מסע ומתן עם הקבלנים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בקליקת הנדלן, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו, לדוגמה, עכשיו בפרויקט, ראינו שהקבלן קנה את הקרקע במחיר מאוד מאוד גבוה. קשה לו, אוקיי? אז ישר נכנסנו למסע ומתן. לדוגמה, עם אותו קבלן בדיוק, בפרויקט אחר, ראינו שהוא מוכר בסדר. הוא כל שבוע מוכר, אמרנו לו, אתה לא צריך אותנו. אנחנו לא רוצים לגזול לך את הפרנסה. איפה שאתה מוכר לבד, תמשיך. איפה שקשה לך למכור, אוקיי? תן לנו הטבה, בוא נבדוק את הפרויקט, בוא נעשה מה שצריך, ונשיג דיל יותר טוב. זה מה שאתם קונים עם קליקת הנדלן או קונים לבד, אתם יכולים לעשות את אותו דבר, בכל נקרה, אוקיי? את הלוגיקה שבעצם עכשיו להתחיל לחפש נכסים, כמובן אם אתם נזילים, אם אתם מתכננים לקנות או למגורים או להשקעה, עניין שלכם, אבל זה הזמן בעיניי הכי טוב להיכנס לנדלן, אם אתם בכיוון, אוקיי? זאת אומרת, לא להישאר לגדל יותר מדי, כי אחר כך הריבית תהיה יותר זולה.
יהיה יותר קשה. אחר כך יהיה יותר קשה. נכון שהריבית דרך אגב תהיה יותר זולה, אז זה יכניס גם משקיעים בחזרה לשוק.
לגמרי.
להכניס. דרך אגב, הריבית גם תרד כנראה בגלל שהפד האמריקאי הריביות ירדו. אולי יהיה קצת בדיליי, אבל כן, אנחנו נחזה, אולי כן פתאום המדדים ייתנו קפיצה מטורפת, גם, למרות שגם הדולר ארצות הברית התחיל חזרה למטה להתמתן, אז אנחנו, אני כן מאמין מאוד מאוד שהריבית ירד, והמחירים כן יעלו, אנחנו כל שבוע עושים שיחה עם משה ריקובר, שהמנכ"ל מרכז הבנייה, והיום סמנכ"ל של חברת סיוון ביצוע, והוא איך הוא אומר, תרוצו, תוסו, תקנו דירה. 8 שנים, זה מה שהוא אומר. רוצו, תוסו, תקנו דירה, כי המחירים המשיכו לעלות, והם כל הזמן ממשיכים. נכון, לא בחדות, כמו שאנחנו מכירים ב-2008, שנתנו קפיצה מטורפת, אבל הם ממשיכים במגמת עליות קלות. ואנחנו שוכחים שבסוף הקבלנים, ואתה ציינת הקבלנים שקנו, הם היום מוכרים דירות שהם קנו אותם לפני, התחילו לתכנן אותם לפני 5, 3, 4 שנים, אם לא יותר. כלומר, הכל השתבש להם, ומה שמשחק היום אצל קבלנים זה כל נושא הלוחות השלומים, המימונים, ואנחנו רואים, בקליקה עשינו שם לדעתי משהו פסיכי עם הלוואת קבלן, הלוואת היוון, שמאפשרת לאנשים לקחת משכנתה בעוד 3.5 שנים, אם לא 40, כן, 3.5 שנים. שזה משהו
אין דברים כאלה.
מטורף, שכנראה גם הוא יחסוך כסף, גם אין לו מדד תשומות בנייה בסיטואציה הזאת, וגם כנראה הריביות יהיו יותר זולות ממה שיש לו היום. אז זה win-win, כלומר, בניגוד לנלך ליד שנייה, יכול להיות שאם אתה מוצא עסקת בוננזה, לך לה. אבל לימי העסקה היא לא וואו, ואתה צריך לממן אותה מיידית. ומימון למיידית זה אומר ריביות היום.
לגמרי.
אז יש את האלה שאומרות, אה, אני מחזר, אבל שאתה מחזר, כנראה הריביות יותר נמוכות, ואז תגיע לך כנס, אז לא בטוח שגיע לך כדאי למחזר, אבל צריכים לבדוק את כל הסיפור הזה. ביחד. איזה עוד דברים אתם מתכננים לנו בדבר, בקונצרט הזה שנקרא ידע שווה כסף?
אז האמת שאנחנו עובדים עם משהו מאוד מאוד גדול, אז אני חושף פה את זה עכשיו לראשונה.
וואו, וואו.
בשידור חי. אנחנו הולכים להוציא כרטיס אשראי, אוקיי, ב-2024. לא יודע בדיוק מתי, וזה חודש, אוקיי? כרטיס אשראי חדש, שהוא הולך להיות כרטיס אשראי הכי משתלם שהיה אי פעם, והכי משתלם שיהיה כנראה בשוק, אוקיי?
וואו, זה חדש.
כן.
חוץ בנקאי או... כן, מן הסתם כרטיס אשראי חוץ בנקאי.
תמיד ככה. והרעיון בו, זאת אומרת, עשינו המון המון סקרים, מה חשוב לאנשים, בדרך כלל באשראי יש כמה פרמטרים עיקריים, יש עניין של דמי כרטיס, יש עניין של קשבק, יש עניין של עמלת המרת מתח.
נקודות טיסה, זה מה שמעניין.
בדיוק, אז הדבר שהכי מעניין לאנשים זה הקשבק. אז הצלחנו ליצור בעצם קצת אשראי שייתן בעצם קשבק מאוד משמעותי, אוקיי, אני לא יכול לחשוף כרגע מספרים, אבל מאוד מאוד משמעותי. וזה יהיה מאוד משתלם להשתמש בו. אוקיי? זאת אומרת, אני משלם, אני מקבל המון כסף חזרה, בסדרי גודל מכל מה שאנחנו מכירים. אז זה ככה הרעיון. וכמובן, אנחנו נוכל על זה להוציא עוד הטבות בעצם בכל מיני גופים כאלה ואחרים. זה בלי קשר, כי אנחנו... כבר יש את האשראי, אז... יותר קל עם האשראי להוציא כל מיני הטבות.
עם האשראי כן, זה...
אדם לא היה מה שיאגד, תמיד זה היה אדם לאדם כזה. עכשיו אם יש כרטיס, לא משנה, מתכת או בטלפון, זה כבר או בטלפון.
או בשעון.
או בשעון, אז זה יותר קל לי גם מול הגופים הרבה פעמים, כי הוא עושה את זה בסליקה, ברמת הסליקה, לא צריך אפילו לדבר עם אף אחד, לא צריך להירשם בשום מקום. פשוט תסלוק עם הכרטיס ויהיה לך את ההנחה.
וואלה, מדהים, זה מדהים, ויש לך קהל טוב של זה. אמרתי את זה מקודם, אבל הקהל של ידע שווה כסף הוא קהל ב-AAA. שזה, אני חושב, אחד הגדולות של הקהילה הזאת. ולאן אתה רואה את הקהילה? רגע, בוא נדבר רגע שנייה על המשחק שלכם.
יאללה.
אני לא מכיר אותו עדיין.
אוקיי.
מה זה המשחק הזה?
אז אני אגיד לך איך זה התחיל. זה התחיל בזה שבאה ואני התחלנו לשחק משחקי קופסה פיננסים. אוקיי? התחלנו לשחק הרבה קאש פלו. אוקיי, של רוברט קיוסאקי. שכתב את אבא שירה בני, ואמרנו, וואי, אולי נעשה ערבי קהילה של קשלו. העניין שקשלו זה משחק באנגלית, ואין לי בעיה עם זה בגדול, אבל אמרנו, יכול להיות שיש אותו בעברית, יהיה יותר נוח לאנשים לקרוא בעברית, ושהלוח בעברית זה יותר נחמד. ואז חיפשנו ממש את זה בעברית, והצלחנו להגיע ליבואן הרשמי, שהיווה את המשחק בעברית, והוא לא רצה למכור לנו אותו.
את הזכויות.
את הזכויות. מצד שני, הוא גם לא מוכר משחקים, אז לא הבנתי מה המטרה.
מכיר את זה מנינטנדו, שלא רצו למכור לישראל פעם משחקים.
אז אמרנו, אוקיי, מה שנקרא, if you can beat them, join them, if you can join them, beat them, אוקיי? אז בעצם, ככה סיפרתי את זה לאיזשהו לקוח שלי, ששנינו תכננו לקנות דירה, הוא בסוף קנה דירה למגורים, אני כנראה אקנה עכשיו בקליקת הנדלן, ובשורה התחתונה, הוא אמר לי, שמע, יש לי שני חברים, שעובדים על איזשהו משחק, משהו מגניב, בוא תכיר. אוקיי, זה היה משהו כזה, אתה יודע, מה הסיכוי שיצא מזה משהו? יאללה, בוא נזרום.
הדברים תמיד קורים, מה הסיכוי שיצא מזה משהו ודברים קורים?
כן, אז הלך אחר כך נפגשנו עם שירן ואריק בקיסריה, הרגע בקיסריה, והם סיפרו לנו, הראו לנו את המשחק, זאת אומרת, הוא עוד לא היה שלם, זה היה כזה משהו ראשוני. החליטו לקרוא לו במבי, אוקיי? זה השתבות של ביי מי ביי יו, או שנקנה אותך או שתקנה אותי, דרך היפרדות בעולם העסקים למי שמכיר. ואז התחלנו כזה לשחק, התחלנו לדבר על החוקים, נתנו כל מיני רעיונות שלנו, רעיונות שלהם, וכאילו התחיל להתגבש, ועשינו כל מיני פיילוטים, ולתת זה התגבש, העיצוב התגבש, כל מיני דברים התגבשו, עד שככה נולד המשחק השלם, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים באמת להביא את זה, צריך להכניס פה יד לכיס. אז זה משהו שמש יכול להתאים למימון המונים. עשינו מימון המונים ב-Headstart, גייסנו מעל מה שצריך, מכרנו מעל 800 משחקים.
וואו.
ואז עם הכסף הזה שילמנו ליצרנים וכו', חלק גם עשינו בשוטף פלוס, כאילו מראש התחלנו
בניתם עסק.
כן, כן. זוב, אז זה הגיע להרבה מאוד בתי אב, המקום נמכרו מעל 1,000 משחקים, וקנים פידבקים מטורפים, אוקיי? זאת אומרת, אני קורא לזה, זה המונופול של העולם החדש, זאת אומרת, זה כולל גם נדלן, וגם שוק ההון, וגם קריפטו, וגם זהב, וגם נפט, אוקיי? ואתה לוקח קלף מהקופה ידע שווה כסף, והריבית עלתה, הריבית ירדה, רוסיה עם אוקראינה מלחמה, לא יודע, כל מיני נסחרים, כל מיני דברים, משלם מס, מקבל מס, עושה טרייד עם מישהו אחר, ובסוף יש פה הרבה במבי, אתה עושה הרבה מסע ומתן על נכסים כאלה ואחרים, שתמיד או שאתה מקבל את הכסף, או שאתה מקבל את הנכס, אוקיי? אז זה, אתה צריך להחליט מה יותר שווה לך, שווה לך הנכס או הכסף.
אני חושב שזה דרך אגב, בכל העולם שלנו, החינוך הפיננסי הוא מאוד מאוד לקוי הרי. המשחק, מונופול זה משחק מדהים, אני חושב ש... אבל אנשים הסתכלו עליו לא בתור ידע פיננסי, אלא בתור בוא נעביר את הזמן.
לגמרי. לא יום כיפור, יאללה, מונופול.
אני חייב להגיד לך, שפה כמה שנים אמר, קניתי מונופול, וביום כיפור שיחקתי עם רעייתי מונופול, והראייה שלי הייתה שונה. זה לא הייתה ראייה של גיל 20 ששיחקנו עם החבר'ה, זה הראייה שונה, כי אני כבר, יש לי נכסים וכאלה דברים, ואתה יודע, אז אתה פתאום מסתכל על זה, רגע אחר, אוקיי. ואני חושב שצריכים להבין, כי בסוף, אני ראיתי כאן כמה פעמים, בחור בשם מיכה מרום, זכרונו לברכה, והוא אמר, אין חינוך פיננסי במדינה. בחור שכמו ומעלה, והוא אמר, כל הזמן צעק, הדבר היחיד שאין, חינוך פיננסי. וחינוך פיננסי הגיוני מגיע על ידי משחקים בסוף. ואף פעם זה לא מאוחר, דרך אגב, שחק, אני חושב. אם אתה בגיל שלך שיחקת עם בר קונה משחקים כאלה, אז למה לא לקחת את במבי ולשחק בגיל יותר מוקדם? יותר מאוחר אפילו.
אגב, אני אגיד שמצד אחד אנחנו מסתכלים על הילדים שמשחקים, מצד שני אני יכול להגיד שאנחנו נפגשים עם החבר'ה, נפגשנו אצלי ככה במרפסת, ופשוט שיחקנו אנחנו המבוגרים, זאת אומרת, בלי ילדים בכלל, כי זה פשוט כיף. פשוט גם, זה רגע אחד להתנתק מהעולם, להתנתק מהטלפון, אוקיי? להתנתק אין סוף הודעות בוואטסאפ, ופשוט לשחק משהו שהוא כיף, שהוא יותר מוחשי, שהוא... זה כאילו אני מרגיש רגע אחד שאני חוזר קצת להיות ילד, שזה מאוד מאוד כיף, כי כשאתה ילד אין לך דאגות.
נכון.
ואתה, אלא מכן גדלת במשפחת מצוקה, אבל אתה...
גם להם אין דאגות, הם הכי מבסוטים בעולם.
בסופו של דבר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, עד כדי תחזור הביתה ב-11, אוקיי? או 12, מי שככה ממש התפרע. אז כן, זה מחזיר אותך קצת אחורה ושובר גבולות.
מדהים, מדהים, מדהים. שמע, שי, לא יודע אם שמת לב, אבל השעה שלנו עברה, נגמרה, הסתיימה. הסתיימה. רק התחלנו. אני צריך לחזור אולי לתוכנית של שעתיים, אבל לא. שמחתי מאוד לארח אותך, להכיר עוד יותר. אנחנו מכירים מקליקת הנדלן, גילוי נאות, אני אתעסק שם בכל הנושא של הייעוץ משכנתאות, אני וטל השותף שלי. למדתי להכיר אותך יותר עכשיו. עד עכשיו אתם הכרתם אותי, אני חושב, יותר. ואני מחכה לשיחה עם בר, ואחרי זה נעשה השוואות ביניכם, ונראה מי יותר נחמד. כי דבר בינתיים, עוד לא פגשנו. רק טלפונית, המון. אז תודה רבה שבאת אלינו לפרלמנט הנדלן, ברדיו סול.
שירחת.
בכיף, בכיף. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מני עם ענבר, שמערכת היום, לא זוכרת מי, מערכת, את יוסי חרפלסקי מביז מקביז לדעתי. בתקווה לימים יותר טובים וחזרתם של השבועים ושלומם של חיילי צהל. בריאות ואושר. חמישי שמח, ושנת 24 טובה שתהיה לכולנו.
אמן, אמן.
אמן, תודה שי, תודה לכולם, ביי.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול
עמותת קול נותן. שואלת למה אבא כל יום
יום כל יומיים המדינה לא מבינה שביטחון זו התשובה אנחנו לבינתיים מאבדים את התקווה כולם מתלוננים ולסטורי מעלים כמה שזה לא בסדר פורקים מה שבפנים יודעים לצעוק יודעים לשפוט להסתכל על אחרים לדבר על אחרים האמת נמצאת בפנים בתוך תוכנו אל הלב אח שלי הוא לא